אז אמרנו ככה, בעצם בפסקה הזאת הרב מסביר לנו שלוש תכונות של הדור, ואני עושה את התמצית של הפרק הקודם, ואמרנו שבעצם הרב קודם כל הוא פותח בזה שהוא אומר לנו ההתנהגות של עם ישראל כל הדורות עד לדור הגאולה היא שונה ממש מהותית בכל מיני מרכיבים, וממש הוא, איך הוא אומר את זה, אין לו אח ורע בכל דברי ימינו, ככה הוא אמר לנו בפסקה ג', בפסקה ג', כן. ועכשיו אנחנו ממש רואים את זה, מה התבנית שנשברת בדור הגאולה? כל הדורות כולם, כשעם ישראל נמצא במצב רוחני גבוה, הוא נמצא גם במצב מוסרי חברתי גבוה. לעומת זאת, כשיש ירידה רוחנית, זאת אומרת, כשעם ישראל עוזב את הקדוש ברוך הוא עבודה זרה, אוטומטית יש גם גילו ראיות ושפיכות דמים, נכון? ירידה, הידרדרות מוסרית, הידרדרות חברתית. בדור שלנו קורה משהו אחר. אז הנה, אתרת עכשיו נחבר אותך בדף. אנחנו לומדים, יש לך קיבלת? אחלה. אנחנו לומדים את מאמר הדור, זה מאמר שהרב קוק כותב כשהוא מגיע לארץ ישראל, בערך בשנת, סליחה, אני אגיד גם את העברית, גם את הלועזי, אני פחות חזקה בעברית, זה תף ריש עין דלת, הוא מגיע לארץ ב-1904, והוא רואה את המצב הזה שבעצם החלוצים הם חילונים, הארץ נבנית דווקא על ידי האנשים שלא שומרי תורה ומצוות, והוא שואל, רגע, רגע, לא לזה התכוונו, אם חוזרים כבר לארץ ישראל, אנחנו רוצים לעשות את זה בקדושה, בטהרה, לבנות בממלכת כהנים וגוי קדוש. איך מתנהלים עם זה שמי שבונה את המדינה, ואנחנו יודעים את זה לאורך מאז ועד היום, בעצם ההנהגה של המדינה היא הנהגה חילונית, מדינת ישראל בסוף היא מדינה חילונית, איך אנחנו חיים את הפער הזה שהתגשמות חזון הנביאים היא לא קורית על ידי תורה ומצוות? אז ממש מלמד אותנו, אנחנו כבר כזה בשליש הראשון של המאמר, אז הוא מלמד אותנו בעצם איך להסתכל לעומק על מה שקורה לדור שלנו, גם היום, מאז בעצם התעוררות התנועה הציונית ועד אלינו, וכדי להבין יותר טוב גם מה קורה סביבנו וגם מה אנחנו יכולות לחיות את החיים שלנו, להיות שותפות לתהליך הגאולה בצורה יותר טובה, בסדר? אז זאת הקביעה הראשונה, שכשיש הידרדרות רוחנית, אז בדור שלנו בעצם, סליחה, אנחנו רואים, שמצד אחד יש את הכפירה וכל מה שדיברנו, זאת אומרת ירידה רוחנית, ומצד שני זאת התכונה הראשונה, רגשי המוסר, היושר, המשפט והחמלה, עולים ומתגברים. ואז בסוף שיעור שעבר התחלנו קצת לתת לזה דוגמאות, וגם התחילו גם לעלות פה כל מיני בעיות. הדוגמאות שאמרנו, או אולי נסביר את זה עוד פעם, זה לא, מה הכוונה שרגשי המוסר עולים ומתגברים? מה? פעם, כל תקופת הגלות, עם ישראל לא היה מוסרי? לא היו גמילות חסדים, לא היו עוזרים אחד לשני. כן, תכף, שנייה, אני שואלת, כל תקופת הגלות, למדתם את היחידה הזאת בקהילות ישראל, כבר אין אותה? אני שואלת, כל תקופת הגלות, עם ישראל לא היה עם של גומלי חסדים?
היה.
היה, נכון, פעם בזמני הייתה יחידה כזאת על יהודי המזרח, ככה קראו לה. אבל היא לא הייתה רק על יהודי המזרח, והכל היה שם, גמח הכנסת קלה, חברת חסד לנפטרים, גמח עניים, נכון? איך היו קהילות היהודיות? עדיין לומדים את זה, זאת אומרת, מי שהקשיבה למדה. מאז נראה לי ימי, הבגרות השתנתה, אז אתה סלת באוויר איזה 360 פעם, אבל בזמננו הייתה יחידה כזאת, לא משנה. הנקודה שאני רוצה לשאול, מה, לא היה מוסריות בגלות? מה הרב כותב עכשיו שרגשי המוסר עולים ומתגברים דווקא בימינו? בגלות לא עזרו אחד לשני? ההפך, נכון? מה כל הזמן כשאנחנו קוראים את כל הסיפור החסידים, את כל הסיפורים על הפעם הזה? הם היו ממש מחזיקים אחד את השני, כולם עזרו אחד לשני, כל ההכנסות קלה, כל הדוגמאות האלה מכל הסיפורים. מה שונה בימינו? תגידו אתם. מה השתנה? שהרב אומר לעומת הגלות, רגשי המוסר עולים ומתגברים. נכון, זאת אומרת, השינוי הוא קודם כל, שאז גם המצב הרוחני היה גבוה, וגם החסד היה גבוה. עכשיו המצב הרוחני בירידה, אבל החסד הולך ומתגבר, אבל עדיין, מה שונה בחסד שיש היום, ברגשי המוסר שיש היום, לעומת רגשי המוסר שהיו פעם? מה? שנכון, שהם לא נביא מהתורה, גורמות לנו את הבעיות. שנייה, עוד לפני הבעיות. היה פה מישהי? נכון, וזה משהו שממש הנקודה, מה זה כולם מוסריים? פעם אנשים עזרו אחד לשני כי טכנית אי אפשר לחיות בלי לעזור אחד לשני. כולם היו מאוד עניים, העולם היה הרבה יותר עני ממה שהיה היום, או יותר נכון, נגיד, היו מעט מאוד עשירים והרבה מאוד עניים. ובאמת זה היה פיזי, הישרדותי, אם לא נעזור אחד לשני, כולנו נקרוס. וכל אחד עזר למי שנמצא לידו, זו הייתה חובת המציאות. בלי זה לא היינו חיים. היום, כשאנחנו אומרים רגשי המוסר עולים ומתגברים, היום יש תביעה לחברתיות מתוקנת, לא משהו בדלת עמותיי, איך אני עוזרת לשכנה שלי כשיש לה הפסקת חשמל, אלא יש רצון כזה שהחברה, גם אם אנשים באופן פרטי הם מושחתים, או הם לא לגמרי הכי צדיקים והכי ישרים, זה ברור שאם יש איזושהי עמותה שהיא לא מתנהלת בצורה תקינה, לא תורמים לה. זה ברור שאם ראש הממשלה לוקח או חשוד בשוחד, לא משנה, אני לא נכנס עכשיו לכל הפוליטיקות, אז אין דבר כזה. זה ברור שיש חוקים במדינה שהם דואגים לחלשים ולעניים. יש תביעה שהחברה כולה היא תהיה מוסרית, מכירות את זכויות הפרט, אין דבר כזה שאני אשב במגדל השן ואחיה ברמת חיים מטורפת וברחוב לידי יתגלגלו עניים על הרצפה. זה דבר שהחברה לא יכולה לסבול אותו, והיא תיתן את מחלקת רווחה ותיתן לתקציבים. היא תעשה חוק חינוך חובה חינם לכולם כדי שכולם יזכו להשכלה. היא תעשה חוק בריאות ממלכתי שכולם מקבלים ביטוח בריאות ולא רק העשירים. מה, ויטל, מה, את בנות לך מה שאני אומרת? לא? אוקיי. נכון? מבינות את מה שאני אומרת? כשאנחנו אומרים רגשי המוסר עולים ומתגברים, הכוונה שהחברה כחברה היא רוצה להיות חברה מוסרית, לפחות כלפי חוץ. זה נכון שלא כולם צדיקים תוכם כברם, נגיד את זה ככה. יש הרבה במה לעבוד ומה להתקדם. אבל החברה כחברה אומרת, אני לא דואגת רק באופן פרטי אחד לשני. אנחנו רוצים פה חברה מתוקנת. הבאנו דוגמה שבוע שעבר, שזה אפילו, זה לא, לא יודעת מתי שזה היה בשיעור שעבר, שזה לא רק מול אנשים, אלא אנחנו רואים תיקון של העולם, והעולם הוא נהיה יותר מוסרי. גם אתם נתתם דוגמאות. תנו לחיות לחיות, נכון? כל מיני ארגונים כאלה שדואגים לטבע. מה? רשות הטבע והגנים, זה מאוד חשוב. איפה נטייל? איפה נטייל בכל המועדים לא יתרש?
אסור לישור, אסור
להעלות רחפה, סליחה, סייקף, לנו גם יש מנוי, אחלה. יש מים, מסלולים קלים, חנייה. מה, מקשיו לך ילדים, את ממש תעריכי את זה.
אסור לישור
נעצת, מיילת. כן? תקשיבו, אם ילדי משפחת מרציאנו הצליחו לטייל לשם.
ואני כאילו, אפשר לך לומר לישום בו, לא יודע.
רשות הטבע והגנים.
יש לי נקשלת, כאילו הכל איקס.
כן, לא, תקשיבו,
תקחו
את
זה
הכלים על השם. וואי, וואי. רגע, מה
פה? לא, פשוט הם מאוד מאוד שומרים על הטבע. אסור להדליק אש, צריך ללכת רק בשבילים המסומנים, אסור אחלה, כאילו יש הרבה אסור. אסור להיכנס למים, אסור, אסור.
אבל להגיד שמותר לך זה לנשום.
וללכת, במקומות המסומנים.
לא, גם ללכת אסור.
לאכול? לא, באמת, אבל יש מקומות שעדיף
שלא תאכלו. עדיף שלא תאכלו. שלא תשאירי צ'יפס לעכבישים. וקלקל אותם. נכון. אבל הנה, לדוגמה גם. כל הכבוד.
נכון.
בני עקיבא הם רציניים. לא בציניות. באמת. באמת. דניאל רוצה שנמשיך. סליחה. בסדר? אז אמרנו שהמוסריות הזאת, שהמוסריות הזאת היא חוצה לא רק את ההתייחסות שלנו לבני אדם, אלא נכון שזוכרות שבא שעבר דיברנו על, לא תתנו מתי שזה היה, דיברנו על ביל גייטס שלקח את כל המיליונים שלו ומנסה לעזור למדינות העולם השלישי לחסן את ילדיהם. נתנו אפילו עכשיו, ואז הגענו לכל מיני דוגמאות שמה הם, לדוגמה, כל הארגונים של בצלם, של שוברים שתיקה, של ארגוני שמאל מאוד קיצוניים, שלמה הם קמים לדוגמה, אם אנחנו עכשיו מסתכלים מהעיניים של מה שהרב מלמד אותנו, רגשי המוסר, היושר, המשפט והחמלה עולים ומתגברים. מה המנוע האידיאולוגי שמניע את התנועות האלה?
מוסריות.
מוסריות, מוסריות שמה? אבל שמה, מה עומד מול העיניים שלהם כשהם... אה? כן. עכשיו תראו, אבל מי זה החלש במקרה הזה? הפלסטינאים, נכון? באמת, להיות עם שנמצא כל הזמן, או תחשבו על הכפריים, גם בחברון, באמת, לפעמים אני עוברת שם ורואים את האומללות שלהם בכביש, זה באמת כואב הלב. ילדים הולכים שם בסכנה, משתמשים בהם ככלי. פעם היה איזה סיפור, יעקב עלה בבוקר מהמערה, ויש שם איזה קטע כזה בכביש שהשמש ממש מסנברת בעלייה. ובכוונה שמו ילד באמצע הכביש כדי שהמכונית לא תראה אותו, אי אפשר לראות שם. זה היה מבוים לחלוטין, כי בשנייה שהמכונית עברה לידו, היא לא פגעה בו בסופו של דבר, היא ממש בלמה בשנייה האחרונה, שלושה צלמים כאילו קפצו לצלם את זה. זה היה ברור שזה מבוים. ואת אומרת, תראו כאילו מה קורה, כאילו מה קורה. זה באמת, התורה אומרת, כי תצא למלחמה על אויביך, נכון? בספר דברים, יום יבוא ונגיע לשם, אם זה לא בחופש הגדול או אחרת. אבל היא אומרת, יש מציאות. מלחמה זאת מציאות מורכבת מבחינה מוסרית. ברור, יש מושג כזה בכל הארגוני השמאל, הכיבוש משחית. את מי הוא משחית? את מי שכובש. לבך נהיה גס בחיים של אנשים, בפרנסה שלהם, בשדות החקלאים שלהם, בבתים שלהם שאתה נכנס לתוכם כדי לחפש מבוקשים. זה באמת מציאות מאוד מורכבת. עכשיו השאלה, מה עומד מהצד השני על המאזניים? אז מה נעשה? אז נסכן את החיים של עם ישראל שיושב ביישוב ליד, ומשם מסתננים מחבלים? אז לא נבדוק אמבולנסים שדוהרים עם סירנות מייללות ואנשים פצועים בפנים, כשיודעים שהרבה פעמים זאת הצגה ובפנים מתחבאים מחבלים? איפה נמצא האיזון? איפה נמצאת התשובה? אני חושבת שמה שהרב כותב פה, הוא קודם כל אומר לנו, בואו נסתכל לעומק. הכי קל להתעצבן על החבר'ה האלה של בצלם. הכי קל להסתכל עליהם כמו משוגעים, או יותר גרוע ממשוגעים, כמו חולי מעוותים, בסדר? שהמוסריות כבר מעוותת. עכשיו, נכון, זה באמת מביא, מה מביא למוסריות המעוותת? סליחה, התבלבלו לי הניקוד, למוסריות המעוותת. התחלתם להגיד את זה מקודם, אתרת ומאור, מה? נכון, והתחלנו בדיוק לדבר על זה בסוף שיעור ש... מה? נכון, וזה מביא אותנו לבעיה של מה שלמדנו, התחלנו שבוע שעבר, מי שזוכרת, הגדרנו קודם בכלל מה זה מוסריות. זה נמצא פה, זה המקור הראשון. ואמרנו, המוסריות זאת התכונה הפנימית שאנחנו רוצים להיות דבקות בטוב. שמי זה הטוב? כי לא קל הוא רחמך, נכון? זה הקדוש ברוך הוא. אם אני מבינה שמה הסדר הנכון לבנות את המוסריות, קודם כל אני רוצה להיות דבקה בקדוש ברוך הוא. אני מבררת מי זה הקדוש ברוך הוא, מה זה התורה הזאת, מה זה המוסריות האלוקית, ולאט לאט אני מצליחה לתפוס מזה ולעלות לשם. זה התנועה היא מלמטה למעלה. הטוב, המוסריות, זה הדבר האלוקי שאנחנו מקבלים בסיני, ואני כל הזמן מטפסת על המוסריות, ואז ההתפתחות המוסרית שלי היא ישרה, כי מה שמנחה אותה זה ריבונו של עולם, זה הטוב המוחלט. בדור הגאולה קורה משהו אחר. מאיפה צומחת המוסריות? לא מהתורה. הקדוש ברוך הוא, זוכרת ששבוע בסוף פסקה ג' כשקראנו על דור שכולו חייב ודור שכולו זכאי, אז רב צדוק אמר לנו שבדור הגאולה הקדוש ברוך הוא שם נשמות מיוחדות, שאם כל הכוח של הכפירה, הרצון הזה לברר מההתחלה, את כל הקלפים פורסים על השולחן, מההתחלה, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה מאיתנו? מי אתה בכלל? למה בכלל אתה קובע לנו כאלה קביעות? אז עכשיו הכל הוא לא אני מתרוממת אל התורה, אלא הכל למטה, הכל פה, הכל על השולחן. האדם כביכול מחפש את הטוב בכוחות עצמו. יש לו איזו התעוררות אל הטוב, אבל מה זה הטוב? איך אני מגדירה את הטוב? כל עוד לא מתנסים, משתפשפים במציאות ורואים האם זה באמת טוב מוחלט או שיש בו בעיות, האם זה שאנחנו פתאום מרחמים על פלסטינאים זה לטובתנו או לא לטובתנו, או הפוך, זה גורם לעיוות מוסרי הרבה יותר חריף מאשר הכיבוש המשחית הזה שיכול להעמיד חיילים במציאות מורכבת. אתה בעצמך בתור פעיל שמאל הופך להיות מנוכר לאחים שלך, מנוכר למהות שלך, מנוכר לעם שלך, פוגע בעם שלך. איפה זה נמצא? הדיון מתהפך לגמרי. ובאמת כשהטוב הוא לא טוב אלוקי, זה מביא אותנו למקומות מאוד מאוד מורכבים, ופה אנחנו נמצאות, בסדר? זה ממש השאלה, מה זה טוב? מי מחליט מה הטוב? כן.
כאילו, אומר שהגדרת הטוב השתנתה?
הטוב לא השתנה, פשוט החיפוש אליו, החיפוש אליו הוא במקום לבוא שאני מתרוממת אל הטוב האלוקי, בדור שלנו, בוא נזכור שהכפירה שהייתה באירופה, בסדר? ממש בתהליך החילון, הרבה מאוד, כאילו הדור החדש שצמח בארץ ישראל, הרבה ממנו בני הקיבוצים, המושבות, הם ממש היו מנותקים מתורה. זאת אומרת, אם ההורים שלהם עשו איזה קאט כזה, ממש קריאה, עולם חדש נקימה, ילדים גדלו שם באמת בלי לדעת מושגים מאוד מאוד בסיסיים, לא רק מושגים בסיסיים ביהדות במובן של מה זה סידור ומה זה שבת, גם מבחינה רוחנית, מוסרית, מהותית, אתה גדל בלי אלוקים, ממש ככה. ואז החיפוש הוא, אז יש טוב שהוא פשוט, נכון? לעזור לחבר בעת צרה זה קל, אבל יש נקודות עצמתיים שזה לא כזה פשוט. כשזה בא על חשבוני אז מה עושים? כשזה בא על חשבון עמים אחרים אז מה עושים? אז מי אמר שאנחנו שונים? ממש שבוע שעבר הייתי בבית חם, איזה מישהו פתח איתי דיון שם, אם עם ישראל הוא עם סגולה או הוא עם, איך הוא קרא לזה? כאילו כמו פשיסטים, שממש שהוא עם שהוא בעצמו גזען, ונכון זה ממש שאלות, שכשאתה לא מבין אפילו את המושג הזה מה זה עם סגולה, שזה תפקיד, זה לא נוצת טווס כזאת להתהדר בה ולדרוס את כל מי שלידינו, זאת חובה מוסרית, אז אתה באמת חושב שכל עם ישראל גזענים. אז כשאין את הבירור הרוחני הזה של כל המושגים האלה, אז באמת הטוב, כשהוא נתקל באיזה חומה או באיזה ערך שמתנגש אליו, מי יכריע? את תכריע, אני אכריע, המורה שלך בבית ספר יכריע, או משה רבנו יכריע. כאילו זה ה... מה זה משה רבנו? כנציגו של הקדוש ברוך הוא כמובן. זה הקושי. הקושי זה לא כשזה קל, אלא תמיד בחיים שלנו יש הרבה התנגשויות כאלה. נכון, ההלכה היא מלאה בהתנגשויות כאלה. ויכוח נפש דוחה שבת, לא יודע, תביאו אתם, זה מלא התנגשויות כאלה של החיים, כל הזמן מזמנים לנו, אז מה עושים כשמשהו חשוב אחד מתנגש עם משהו חשוב אחר? מה עושים כשהכיבוש משחית וכשלתמוך במחבלים זה גם הורג את עם ישראל, אז מה עושים? רק הקדוש ברוך הוא יכול להכריע ממצבים כאלה.
זה כאילו,
אנשים
שנחזים עם מוסר שהוא לא מהתורה ולא מהתורה אלוקית, אז איך הם כל כך
נאחזים
מזה?
זה
משהו שהוא אפילו לא
אמיתי, כאילו. כי במה יאחזו? עכשיו אנחנו שואלים, נכון? א', האדם מטבעו, הנשמה האלוקית היא מטבעה, רוצה להיות עם הטוב. כשהיא מכירה את בוראה, אז זה ממש כמו פרפרים אל האש. כשמכירים את הבורא בצורה הנכונה. נראה לי הזכרנו את זה פה פעם, שאומרים הרבה פעמים על ביאליק ועל אחד העם, שמעתם עליהם פעם, נכון? ביאליק הוא היה כזה משורר וכולו רגש וזה, והוא גדל בבית מאוד מאוד ליטאי, חד, גמרא, שכל, מסגרת, ואחד העם הוא הפוך, הוא היה ממש הוגד לאות כזה, מאוד שכלי ואינטלקט כזה מאוד מאוד חזק, והוא גדל בבית של חסידים, שניהם יצאו כופרים. ואז כל הזמן אומרים שאם הם היו גדלים, טוב זה מת השם, אבל אם הם היו גדלים בבית אחר, כל אחד בבית של השני, אז לכו תדעו מה... זה לא לכו תדעו מה הפסדנו, כוח הבחירה בידיים שלהם. אבל נכון, לכל אחד יש את הדרך שהטוב שהוא נפגש איתו, שהיא תהיה... הרב ידבר על זה עוד הרבה. שהתפקיד שלנו זה באמת לייצר, לא שלי, כאילו שלנו של דור הגאולה, זה לייצר תורה כזאת ברורה, בהירה, מדויקת ורחבה, שכל נשמה בעם ישראל היא תמצא את האות שלה בתורה. שכשהיא תסתכל על התורה לכל אחד, הוא יגיד, וואו, זה שלי, זה ממש שלי, זה בדיוק מרווה את הנפש שלי. יש לנו עוד עבודה בדבר הזה כנראה, אם לא כל עם ישראל עוד חזר בתשובה. אבל רק אני אגיד, תהילה, שאנחנו נעלה עכשיו סביב כל התכונות הרבה שאלות, שבסוף גם לא נענה את התשובה שתסביר קצת גם את המקום שלנו בעולם הפוסט-מודרני, זה לא יהיה תשובה שלמה, כי אנחנו עוד מתהווים בתשובה, זה תוך כדי תנועה. יבוא תשבי ויתרץ קושיות. אבל שננסה קצת להבין, מה שרה?
יש לי שתי שאלות. שאלה אחת, אם הטובה הלכית זה מדברת בתורה, אז איך זה מפי שיש גם אנשים שהם כן שומעים בתורה ומצוות, ואנחנו נראה שהם הרבה פחות מסעים לאנשים שהם לא מדברים בתורה. ושאלה שנייה, הרבה פעמים כאילו יש בעיות מסעות בעולם, אבל כאילו אין שום בעיה מאלוקים, מה צריך לעשות?
שנייה, פרה פרה. קודם כל, את צודקת, ברור, אני חושבת שאנחנו חווים את זה גם על עצמנו. התורה היא מתקנת, נכון, התורה היא מיישרת את האדם. זאת עבודה קשה. זה שבן אדם יש לו פעם, יש כזה קטע כזה, נכון, שמי שיש לו זקן וכיפה הוא רב. לא. הוא צדיק, גם לא. יש עבודה מאוד מאוד פנימית, עמוקה, ארוכה. אני חושבת שאנחנו חוות אותה פה השנה, ואני מקווה שתחוו אותה כל החיים. שלמה גן עדן נקרא גן עדן? כי זה העדינות, העדינות הפנימית שאני רוצה לעבור. זה תהליך שאנחנו עוברים כל החיים. זה לא, זאת לא מדבקה שאני שמה על הדש, והנה נהייתי צדיקה. אני פותחת ספר, לומדת קצת תורה, וזה מיישר. ברור שזה פועל את פעולתו, אבל זאת עבודה קשה להתיישר מהתורה. זה לא מכונת קסמים. למדתי תורה, נהייתי צדיקה. זאת העבודה שלנו, ואת צודקת, לפעמים הפער הזה הוא מקומם, הוא מבהיל, מה זה אומר עליי, אני גם לומדת תורה, אני לא אהיה צדיקה אף פעם, וגם אני רוצה להשתדל רגע, שנייה, נכון? זה המסע של החיים שלנו, וכולנו שבע יפול צדיק וקם, זה לא איום, זה להסביר לנו את המציאות חיים שלנו, שאנחנו כל הזמן בהתקדמות, אנחנו כל הזמן עובדות על עצמנו, מתקדמות עוד קצת, עובדות על עצמנו, נופלות קצת, עובדות, לא עובדות על עצמנו בעיניים. פעם מישהי סיפרה לי, היא מעבירה של רואים בתי ספר של החילונים, אז הם למדו פרקי אבות, ואז היא הייתה אומרת להם, עובדים על עצמנו, עובדים על עצמנו, ואצלנו זה נכון, זה ביטוי כזה של כאילו, טוב, שאני מתקדמת, אני עובדת על עצמי. עד שאחד התלמידים, אחרי כמה שאומר לה, חלאס, אני עובדת על עצמי, מה, את כזאת שקרנית, כל היום את עובדת על עצמך. אז לא במובן הזה, חלילה. לא, זה מתאים פה, כי אנחנו לפעמים, אדם יכול לעבוד על עצמו, שזה שהוא שומר שבת, הוא נהיה צדיק במידות שלו. לא, לצערי, זה לא עסקת חבילה. זה הרבה עבודת המידות, זאת המון המון עבודה פנימית שהיא בלתי נגמרת. כל הזמן להתעדן עוד ועוד. בוודאי שהתורה פועלת את פעולתה. היא מיישרת אותנו. אבל אני צריכה לעבוד על זה כדי שזה יקרה. רגע, מה השאלה השנייה? אני לא יכולה לספור כל כך הרבה בבת אחת.
השאלה השנייה, זה קודם אמרת את הילה, שהמוסף, כאילו,
בעיה קשה. מי זוכרת? חידון.
שהמוסריות כאילו נובעת מהתורה. נכון. אבל הרבה פעמים אנחנו לא יכולים להגיד במלחמות של מה נכון לעשות, אז אין לנו כאילו תשובה והם כאילו נכון לעשות.
הלוואי שלנו. פעם היה הורים ותומים. מה המלך היה הולך לכהן? בוודאי שיש, אבל היא אומרת נכון שבעולם שלנו, נו, ואנוכי אסתר אסתיר, אסתר מן התורה מניין. נכון, זאת המציאות שלנו, המציאות שלנו היום, כשאין בית מקדש, כשאין כהונה. מה, נכון, אנחנו אומרים, חכם עדיף מנביא, מאז שחרב הבית, זאת המציאות שלנו. פעם היו הולכים לנביא, היו הולכים לכהן, דוד המלך היה הולך לכהן הגדול, הוא היה שואל את השאלה, וההורים והתומים היו עונים לו את התשובה, זה היה עולם אחר. העולם שלנו מדרגה יותר נמוכה, בגלל זה חלק מה... אבל מצד שני, החז"ל אומרים לנו, חכם עדיף מנביא. מה הכוח של החכם? זה הבחירה החופשית, נכון? גם היום, כשאין לנו נביא, אין לנו נבואה, איך פוסקים הלכה? לפי רוב, מה זה רוב? רוב זאת בחירה, זה הכוח השכלי של הבירור, של הבחירה. יכול להיות שנבחר, לא יודעת, שהמנהיג יבחר את הדבר הלא נכון לעשות במלחמה. או שהבירור הרוחני בין שני ערכים הוא לא יהיה ממוצע עד הסוף כמו אם היה לנו פה נביא שהיה פוסק לנו מה לעשות ברוח הקודש. אבל זה המסלול שהקדוש ברוך הוא מועיד לעולם במציאות כזאת של הסתר פנים שאין עדיין בית מקדש. והכוח הזה של הבירור שאנחנו כל הזמן מבררים, ומה זה בירור? זה כמו בנפה, נכון? כאילו לברור קטניות, מלאכה שנואה עליי, נכון? לברור, מה זה לברור? את ממש מוציאה את הטוב מהפסולת כל הזמן, זה מה שאנחנו עושים. ולאט לאט, את צודקת שזה יותר קשה מאשר שיש נבואה, בטח. לא תמיד אנחנו, לא אני ועד באופן אישי, המנהיגים שלנו, האמת, הסיבוב שלה להתברר הוא יותר ארוך, נכון? אנחנו ממש חווים את זה עכשיו, שהסיבוב של האמת כשהיא מתבררת הוא ארוך, הוא כואב, יש לו מחירים מורכבים. אבל היא מתבררת, אני חושבת שזה מה שאנחנו צריכים לזכור מזה, שגם הסיבוב הארוך הזה הוא מברר את האמת האלוקית הנכונה, את המוסריות הנכונה. זה פשוט לוקח לנו טיפה יותר, זה הבעיטה החישנה. אם זה היה החישנה, כאילו אם היינו זוכים, זה היה יותר קרוב, יותר קל, יותר מהר, יותר ברור, יותר פשוט. אם זה בעיטה, זה סיבוב. ניתן ידיים, איש לרעהו. יאמר חזק, ונסתובב ביחד, אין לנו ברירה. אנחנו נעשה את זה, כאילו נגיע לשם. אז רגע, אז אמרנו שבעיה אחת, באמת בהתעוררות המוסרית הזאת, זה שכשאנחנו לא במוסר על פי התורה, אנחנו מתברברים, והולכים לאיבוד ולברר את המוסר האלוקי, זה הרבה הרבה יותר קשה כשזה בא לא מלמעלה למטה, אלא שאנחנו מחפשים את הטוב האלוקי, את הטוב בעולם. ויש הרבה טעות, אבל יש עוד מורכבות בדור שלנו. אולי אתם תגידו. באמת רגשי המוסר הולכים ומתגברים בדורנו? או שיש עוד כמה דברים שהולכים ומתגברים? יצרים זה תמיד בטח, אבל אפילו נגיד מה הם? חילון, כן, בוודאי, זה שם המשחק פה. מכירות את המושג הזה פעם? היה, האדם היה מוסר את נפשו בשביל הכלל, נכון? גם הקידוש השם בוודאי. אבל היום, איזה דבר יותר חזק? המקום שה... מה? הפרט. כן. כשאנחנו אומרים רגשי המוסר, היושר, החמלה והזה, מי נמצא במרכז? זה אני או החברה? החברה? לא. כשאת רוצה להיות מוסרית, ולהיות רחמנית, ולהיות ישרה, את לא חושבת על עצמך, נכון? אם היית חושבת על עצמך, היית הולכת, לוקחת לבתמי את כל העתים ה-04 השווים שיש לה על השולחן, או שזה של שר, ואופס, במקרה רציתי את זה, לא על השאלה של מי זה. נכון? אבל את אומרת, לא, מה פתאום, זה לא שלי, אני לא יכולה לקחת את זה. בסדר? כשהאדם, ככל שהוא יותר מוסרי, הוא לא שם את עצמו, את הצרכים שלו במרכז. הוא שם את החברה, את ההתפתחות של החברה, את מי שנמצא לידו. היום, מי נמצא במרכז? אני. אז איך רגשי המוסר? מה? שאלה, מה את אומרת? זה סותר?
לא, אני חושבת שהאני של היום זה ממקום כאילו שהוא, כאילו ממקום של בירור.
שמה?
שאני צריך לברר מה אני ומי אני כדי לעשות כלל.
אוקיי.
כאילו זה, דווקא אני חושבת שזה מביע המקום של האני.
כשזה בהתבוננות כזאת. אז תהילה עונה לנו כבר את התשובה. מה? נכון, באמת, מה הכוונה? יש, קראתי איזה משהו של יוני לוי, הרב, סליחה, יוני לוי, על ברח לי. אז הוא כתב משהו ממש יפה, שוואי, זה ממש הזכיר לי את, נכון, כשגדעון הולך ובוחר את הלוחמים שלו, זוכרות מספר שופטים, אז מה הוא עושה? הוא אומר להם, לכו אל המים ותשתו. ואז זהו, ואז יש לזה שתי דעות, כאילו שהם לקקו כמו, מי שכביכול השתחווה אל המים, אז כאילו, אז יש פירוש אחד שאומר שהם השתחוו לעבודה זרה, זה הרגל שלהם, להשתחוות לעבודה זרה, ויש פירוש אחר שאומר שכשהם באו לשתות את המים, הם הסתכלו על הבבואה שלהם, והם היו משתחווים לבבואה שלהם. זאת הייתה עבודה זרה, שהם ממש היו רואים את עצמם, מה? ככה. להביא את המים אליך. כן. אבל הרב חנן, אני שמעתי אותו פעם מעביר על זה שיעור, כשעוד הלכתי לשיעורים בתוכנית הוראה בספר שופטים, עכשיו אני לא הולכת לצערי. אבל אז הוא ממש דיבר על זה בהקבלה של הדור שלנו, שזאת הייתה העבודה זרה שלהם, האני. ותסתכלו על עצמנו היום. אז הרב יוני לוי כתב על זה יפה, על איך הוא קרא לזה רגע, זה ברח לי. לא, משהו כאילו כמו סלפי, הוא כאילו הפך את זה כאילו לשם של מחלה, שאתה, לא זוכרת, לא זוכרת, אני אסתכל אחר כך, תמיד שאני מוחקת מיילים כי יש לי אינפלציית מיילים, אבל הוא ממש דיבר על זה, שהיום, כל היום אני מצלם את עצמי, אני עסוק במה אני, מה אני, מה אני, מה טוב לי, כמה טוב לי. באיזה מכללה יש הכי פחות שיעורים, עם הכי הרבה נקודות זכות, עם הכי קצת שכר לימוד, עם הכי הרבה מסלולים שאני יכולה להתקמבן ולבוא לרבע שעה בשבוע ולצאת עם תואר בשלושה ימים. לימודים בשנה. לא, בוודאי שזה מצוין. אבל השאלה, מה המינון? מה המניע? המקום היום שאני, זה מרכז ההתרחשות. נכון, מכירות את הבדיחה הזאת של כל הסקנים, שפעם היה קרפה לך, רוג לך, והיום יש, מי אוכל ביסלי? כיף לי, ביסלי. מה? שאוכלים ביסלי? אנחנו אוכלים רק שוקולד. בחמצוצים. וואלי, מה היה פה עם החמצוצים? הלאה, איסטר. איך נפלו גיבורים, בנות. מי היה מאמין? אני צריכה לצום יומיים אחרי מה שבעוד... בסוף הילדים שלי אכלו את רוב החמצוצים, שיהיה ברור. ישבו פה כל הבנים שהשתרממו בבת מצווה. מה יש לבנים לעשות בבת מצווה? בתחנו לבבות שמשמור. אז אתם אומרות תלוי. אבל בואו נעשה קצת סדר, בסדר? עכשיו אני אהיה מורה. לא מוחקת.
אני מוחקת.
רואות משהו?
מה קרה? כשהקימו את המדינה, העולם שלנו פה היה כל כך כל כך חסר, נכון? שמה בא טרומפלדור ואמר? כן, חסר גלגל, אני גלגל, טוב למות בעד ארצנו. מה הוא עשה? הוא אמר, מי נמצא מעל מי? לא כשהכלל הוא מעל הפרט, הוא יותר חשוב ממנו, גם הכלל, מה הוא עושה? הוא בולע את הפרט. פעם הייתה לאמא שלי חברה, שהיא הייתה ניצולת שואה, והיא באה לארץ, היא התחתנה כאילו ממש במחנות עוד של העקורים, כאילו בפולין, ואז הם עלו לארץ, וישר הם הגיעו לקיבוץ, הם לא יודעתיים, והיא לא יכלה לשאת את זה. ברגע שהם נולדו לילדים, והיא הייתה צריכה להכניס אותם לבית ילד בקיבוץ, למה הכניסו לבית ילד בקיבוץ? כי מה היה צריך לעשות? לעבוד. אין מה לעשות, איך המדינה תקים את עצמה, אם כל אחת תשב עם הילדים שלה בבית, וכל אחת, ותצטרך, יש משמרות, עבדו באמת מסביב לשעון, פיזית. לא עבדו 8 שעות ביום, עבדו 8 שעות, נחו 4 שעות, עבדו 8 שעות, נחו 4 שעות. זאת הייתה המציאות. ילדים לא יכולים להיות כל היום בין הרגליים של אבא ואמא שלהם, אז הם היו בבית ילדים. ברגע שנולדו לילדים, היא אמרה, אני לא יכולתי יותר, לא בשביל זה שרדתי את השואה. אני לא יכולה שמישהו אחר יגדל לי את הילדים, והם עזבו את הקיבוץ, היו להם באמת חיים מאוד מאוד קשים עד שהם הצליחו לעמוד על הרגליים, אבל התחושה הזאת שהכלל, אני צריכה להקריב את עצמי בשביל הכלל, זה מה שהיה כשקמה המדינה. רגשי המוסר, היושר, המשפט והחמלה עולים ומתגברים, זה נבע ממקום נקי, זה נבע ממקום טהור, זה נבע ממקום אמיתי, שרוצים להקים פה מדינה לעם היהודי, המוני פליטים, נכון? מלא אנשים, באמת חסרי כל, אתם מכירים את זה שבן גוריון המציא את הפתיתים, למה? כי לא היה אוכל. אפילו אורז, מה זה כאילו אורז? 15, 5 שקל, נכון? כלום. אפילו את זה למדינת ישראל לא היה לספק לאזרחיה במצב ש... כן.
באמת?
אין גוריון.
אין גוריון.
כן, בגלל זה יש גם פתיתים בצורת אורז.
זה קמח
ומים. נכון? בגלל זה הם הקימו מפעלים שזה מה שהם ייצרו. שיהיה אוכל קל להכנה, משביע, תוקע לך את הנשמה, אתה לא יכול לנשום אחרי שאתה אוכל בדיוק. נכון? לגמרי. משביע אותך. אבל זאת הייתה המציאות. אתם, טוב, מי שקוראת פה ספרים, איזה חמודות הבנות, השבט של תמר עשה הצגה, המדלתי לכם כבר על הספר הזה, המתנחלים בהר, אז אני חושבת ההכתרה במוצאי שבת על המתנחלים בהר, זה היה מה זה יפה, מתוקות.
מי עשו? איזה חמודות אמרה שזה של ילדים?
ממש לא, בואי אני אביא לך, יש לי את זה בבית. זה בכלל לא של ילדים, מה פתאום?
אני ילדה
ומוכרת. אני ילדה. מה? באמת? איך את מכירה אותה? סופרת. זה ממש יפה, רבקה אלפר נראה לי קוראים לה. זה ממש יפה, זה מספר על ההתיישבות היהודית במוצא, ממש כאילו בין מלחמת העולם הראשונה. זה היה כזה בתקופת המלחמת העולם הראשונה. המתנחלים בהר. הם באמת חיו, חיים קיומיים. ברור, הכלל, מה זה בלת הפרט, בלה לו את הצורה, כאילו לא היה קיום. היא ממש מספרת שם, היו לה 3 הפלות, היה להם יקב על הצלע של ההר. והיא הייתה, כאילו, פיזית, ממש מגלגלת את החביות, בוצרת את הקרמים, והיא ממש מספרת את זה, איך כאילו, איך היא הייתה קוראת ללדת בשדה, ככה, כמו חיה פצועה, וכמה ילדות נגמרו.
אבל פשוט דיברנו היום, שהיא הייתה משועבד, כאילו, זה
התפתח לפריזם. אז זה בדיוק הנקודה, למה היום האינדיבידואליזם הוא כל כך, הוא כאילו עושה תשובת המשקל, אתם מכירות את הביטוי הזה? כשיש ערך שלוקחים אותו מאוד 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 חזק לקצה, אז בא הרצון כדי לאזן, לוקחים חזק לקצה השני, עד שמגיעים אל המקום המאוזן. מה המקום המאוזן? המטרה שלנו שמה המקום המאוזן? שהכלל הוא הפלטפורמה שעליה הפרט צומח. בסדר? הוא הבמה.
זה מה שהיה בקום המדינה?
לא, מה שהיה בקום המדינה זה שהכלל בלה את הפרט ולא נתן לו לחיות, אין קיום. את רוצה להיות אחות? מי אמר שאת רוצה להיות אחות? לך איתי, רפתנית. זה מה שעם ישראל. עכשיו המשק צריך רפתנית. יופי שאת רוצה להיות זמרת, יופי שאת רוצה להיות אומנית, יופי שאת רוצה להקים תיאטרון לנשים, לבטא ערכי הקודש הנעלים שפועמים בקרבך. נחמד לך, תעשי את זה בגלגול הבא. עכשיו צריך מישהי שתקטוף גזר, לך תקטפי גזר. אז עכשיו אנחנו לוקחים את זה קצה, חזק, לקצה השני. אז עכשיו אנחנו ממש במקום של האינדיבידואליזם שהוא בועט. הוא אומר, לא אכפת לי. הדבר היחיד שאכפת לי זה אני. הפוך, אני כל כך רוצה להעצים את האני ולהתחבר אליו ולחוות אותו בכל העוצמות שלו. הדר אמרה מקודם גם בכל היצרים שלו, ועוד נדבר גם על זה, שנייה, בסוף של כל התכונות, בסדר? נגיע בעזרת השם. עד קום המדינה, עד ביאת משיח צדקנו, מי יודע, אולי נגמור את מאמר הדור, שנדח לקבל את פני המשיח. בסדר? אז עוד נדבר על זה גם על היצרים. אבל נכון, עכשיו זה מאוד 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 חזק, לוקח לאני במרכז. נכון. למה הרב כתב חושך ואור משמשים בו ברגדיה? כי יש פה מרק, מה זה מבלבל? שהוא מורכב מכל המרכיבים, אבל שום דבר לא במקום שלו. הכל מאוד חזק. בדור הרב זה היה עוד בעוצמה מסוימת, היום זה עוד יותר חזק, בסדר? לוקח עוד יותר לקצוות, הכל בועט, וזה באמת מאוד מבלבל, אני מסכימה איתך.
אבל איך זה הגיע שאפשר
להגיד שיש
את האינדיבידואלים הזה,
ממש מאוד ענקי דומה? נכון, ביחד, לגמרי, לגמרי. שמצד אחד יש מקום מאוד 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 חזק. בוא נקרא את הפסקה הזאת, אולי אחר כך נעניין, נצליח יותר. שנייה, תהילה, רצית להגיד?
לא, זה.
אוקיי. הקדושה, מאורות הקודש ג' אינה נלחמת כלל נגד אהבה עצמית. שנייה, פסיק. כשהרב פותח ככה, מה היינו חושבות? למטה. בא פה, בדף המקושט שלי. שנייה, אני אראה לכם בדף שלכם. כאן. בסדר? הקדושה אינה נלחמת כלל נגד אהבה עצמית. כאילו בסאבטקסט מה אנחנו שומעים ש... כן, זה מה שהרב מחדש לנו. אבל כאילו הרב צועק את זה, כי מה היינו חושבים? שזה נגד, נכון? כאילו הרב בא להודיע לנו, שתדעו לכם שהקדושה איננה נלחמת באהבה עצמית, כי העולם שלנו, מה הוא חושב? שאם אדם אוהב את עצמו, סימן שהוא אגואיסט, אנוכי, מרוכז רק בעצמו, בכלל לא מסתכל מסביב, בכלל לא אכפת לו מה קורה אצל אדם אחר. אם הוא לא אכפת לו מה קורה אצל בן אדם אחר, איזה טוב הוא. הוא עוד יותר מנותק מריבונו של עולם, בסדר? הרב כאילו בא ואומר לנו, רגע, רגע, שלא תטעו לחשוב. הקדושה היא לא נלחמת באהבה עצמית. התבועה עמוק במעמקי נפש כל חי. עוד חידוש. מה הרב אומר לנו? שהאהבה עצמית היא תכונה של מי? של נפש כל חי. אצל כל אחד ואחת מאיתנו צריכה להיות נטועה מה? אהבה עצמית. עכשיו נגיד את זה בעברית. אני חייבת, צריכה לאהוב את עצמי. אני צריכה לטפח את התכונה הזאת בתוכי, בסדר? אלא שהיא מעמידה את האדם בצורה עליונה כזאת, שכל כמה שיותר היא אוהב את עצמו, ככה התפשט אותו שבו על הכל, על כל הסביבה, על כל העולם, על כל ההוויה. הרב מסדר לנו פה את החיים. מה הוא אומר לנו? מה אתם מבינות? נכון. כן, כן. זה תהילה פתרה לנו את הכל עוד כשהיא עוד לא לפני שהתחלנו. נכון? זה מה שאמרת מקודם. מעמידה את האדם בצורה עליונה שכזו. קודם כל הרב אומר לנו, מה מתקשיבו? אהבה עצמית זה לא דבר נמוך בכלל. זה בכלל לא בא מהמקום שאת חושבת של אוהב את עצמי, זה מהמקום של היצרים, של לישון קצת יותר, של לקנות עוד סמלה שווה, של לאכול עוד קצת גלידה, של לשבת עוד קצת עם עצמי על הספה. לא. היא מעמידה את האדם בצורה עליונה שכזאת. תסתכלי טוב טוב פנימה, מי זאת האהבה העצמית הזאת? את מי אני אוהבת בתוך עצמי? את מי? את מי? את הנשמה? כן. את האלוהים. בטח, ברור. אבל את צריכה להיות ממוקדת. על מי את מסתכלת? אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהורה היא. את, כשאני אוהבת את עצמי, אני כל הזמן צריכה, כמו אתם מכירים, טוב, אמרתי לכם כבר שהחלום חיי היה להיות אסטרונומית, לא קרה. אבל, נכון, כשצופים בכוכבים, מה זה, אפילו לא מעלה, שברירון כזה של אזימות, את לא מסתכלת לכיוון הנכון, טרח, לוקח אותך בשנות אור למקום אחר בכלל. אותו דבר, אהבה עצמית, אני צריכה להיות ממוקדת. את מי אני אוהבת? את הטוב שבי, את הנשמה העליונה שקיימת בי. כשאני מחוברת לנקודה הזאת, זה מעמיד את כל העולם על הסדר הנכון שלו. כי כשאני מחוברת לטוב שבי, כשאני אוהבת את הטוב שבי, כשאני נותנת לו מקום, זה בפרפרזה הפוכה, נכון? כל הפוסל במומו פוסל, מכירות את המשפט הזה בפרקי אבות? נכון? שכל דבר שאני רואה לא טוב בעולם, זה כי יש בי משהו כזה מקולקל. וההפוך שלו, כל מה שאני רואה טוב בעצמי, אני רואה טוב בעולם. ואהבת לרעך כמוך, זה מתחיל ממני. כשלי יש אהבה בפנים, אני יכולה לתת אהבה בחוץ. כשאצלי יש אור בפנים, אני יכולה לתת אור בחוץ. כשאצלי יש עדינות, כשאצלי יש שמחה, כשאצלי... מתבלבלו לי. וכן הלאה וכן הלאה. ככל שאני מחוברת למקור העליון, זה כמו איזה קור גרעיני כזה, תדמיינו. שאני יושבת על איזה קור גרעיני כזה של נשמה אלוקית שנמצאת בתוכי. ככל שאני יותר אוהבת אותה, מה זה אוהבת? מחוברת אליה, נותנת לה מקום, חיה אותה. היא ממש משפיעה החוצה, כמו העיגולים של שמחה של דסי, מכירות את זה? נכון? שיהיה לעילוי נשמתה. שזה ממש משפיע החוצה מעגלים של טוב. אהבה עצמית היא מתוקנת כשהיא באה מהמקום הנכון. כשאהבה עצמית, אני לא יודעת את מי אני אוהבת. אני אוהבת את הטוב, שזה... יש לרב חנני, אולי הוא עדיין מעביר את זה, אני לא יודעת, אבל פעם היה לנו את זה מודפס פה. שהוא ממש מדבר על זה במגילת אסתר, מה זה הלאהוב. נכון? כל מגילת אסתר מלאה, ויהב חשברוש את אסתר נורא בה, כמה הוא בדיוק אהב בה. הוא אפילו לא ידע מי היא, נכון? כל כך הרבה היא הסתירה ממנו. הוא לא, את מי הוא אהב? הוא אהב אותו או הוא אהב אותה? נכון? עכשיו אותו דבר, אותו דבר גם במילה וטוב, שמלא מלא חוזרת במגילה, כטוב לב המלך ביין. איזה טוב, שמע ישראל, לב המלך ביין, איזה טוב יוצא מהסיטואציה הזאת? לא יודעת. מה? מקסים, אז הנה, אז היא מעבירה את זה, נכון? נכון, אבל זה בדיוק זה. אהבה עצמית, את מה אני אוהבת? איזה טוב יש בעצמי הזה? ככל שאנחנו נהיה יותר מדויקים, זה הדבר הכי, זה המנוע הכי מדהים בעולם, כשאני מחוברת אליו נכון. כשהוא בא מבוזבז על המקומות הלא נכונים, כמו שאמרתם, על היצרים, על הכבוד, על התאוות, על הצדדים היותר נמוכים באישיות שלי, הוא באמת מבזבז את העולם למקומות. אם את עסוקה בכלל זה כבר טוב, זה כבר התחלה טובה. נכון, א', זה באמת עבודה יותר קשה, זה קצת מה ששרה אמרה מקודם היום, זה הסיבוב הוא יותר ארוך, את צודקת. יש ממש הרבה נפות, אני חושבת א', שהשנה הזאת, מה שהיא מאפשרת, זה כואב וזה קשה. זה אני חושבת הדבר הכי קשה שעושים השנה, של פתאום להסתכל לעצמי בבפנים, באמת, מי אני? מה יש לאור שם? להכיר את עצמי. לראות את כל הטוב שיש בתוכי. גם אם הוא קצת, דיברנו על זה במפגש הקודם עם המסכות, גם אם הוא קצת אחר ממה שהכרתי עד עכשיו. מה הכרתי? מי הייתי עד עכשיו? להעמיק את ההיכרות הזאת. נכון, זאת הרבה עבודה. לעמוד בפני עצמי, לא רק עם קהל. את אומרת, הכלל נותן לי הרבה הגדרה עצמית, כפיים לפעמים, משמעות למה שאני עושה. זה המון עבודה לקחת מזה את הטוב, אבל להחזיר את זה אליי. ממש ממקום של סבלנות, של... שמעתי מאיזה פסיכולוג שעובד פה משהו יפה כזה, שהוא אמר לאחד הילדים, תהיה חבר של עצמך. באמת, תהיה חברה שלך. כמו שיש לך חברה ואת רוצה להכיר אותה, לעשות לה טוב, להיות איתה בכיף, להפנות את זה פנימה. זה מסע של הרבה זמן, כאילו זה לא משהו שהוא...
זה מרגיש שאני
בדיוק באתי להגיד, זה מסע של הרבה זמן, זה לא נגמר כל כך מהר. הפוך המיה, אני מזמינה אותך, שכל החיים יהיה לך מה לגלות בעצמך. את לא תישארי כמו שאת היום, בת 19, 20, 20, סליחה, כבר היה 20, נכון? בגיל 25 את לא תהיה אותו דבר, בגיל 40 את לא תהיה אותו דבר, בגיל 80 את גם לא תהיה אותו דבר. אני מתפללת שתהיה בנו סקרנות פנימית, לצמוח עם עצמנו, כל הזמן להתפעל מהדבר הזה שזה אני, להיות חברה שלי עם החסרונות שלי, עם הדברים הטובים שלי, ולקחת את זה קדימה כל פעם עוד קצת, אבל זה באמת, כאילו בא לי להגיד, עוד לא גמרנו את המדרשה, בסדר, אבל תמיד בפורם זה כבר באוויר, זה שזה, עוד מעט פסח צריך להתחיל לנקות, אבל חוץ מזה, אחרי פסח זה כבר ממש באוויר. אבל נכון? שאני אקח את זה איתי, את המקום הזה, שהעיקר של החיים שלי זה הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה זה יראת שמיים? זה אני מול בוראי. כדי שיהיה מול בוראי, אני צריכה להיות אני. אז זה כל הזמן הציר הזה. מי אני? איפה אתה? אז עוד פעם מי אני? אז עוד פעם איפה אתה? וזה כזה. כל הזמן מזים את עצמו. אבל זה החיים. בסוף זה החיים. כאילו הציר הזה. אנחנו צריכות להשקיע בזה, נכון? את חושבת שאני זוכרת מה אמרתי? אין לי מושג.
מה שירה שאני מול הבורא?
ואז עוד פעם אני באה, ועוד פעם מול הבורא. מעכשיו עד גיל
120.
אל תגזימי, אני לא באמת מקשיבה לי, אני רק מדברת. זה הכישרון שלי לדבר. אז הקשר מול הקדוש ברוך הוא מתעצם, נכון? כשהיית בת ארבע, זה לא היה אותו דבר. עכשיו את כבר לא בת ארבע. אחלה גיל גיל ארבע, תאמינו לי, מומלץ. מהמם. אבל מה לעשות? בסוף גדלתי. הילדים שלי, כשהם היו יותר גדולים, אז הם כל הזמן אומרים, כשאני אהיה קטנה, אז אני אעשה את זה עוד פעם. מה, דוסי רצה להתחפש למרים, אתם יודעים איך התרגשתי? בסוף סוף יש פה איזה ילד צדיק במשפחת מרציאנו. אף אחד אצלנו לא התחפש אף פעם למישהו מהתנך. חלילה. חשבתי שהיא רוצה להתחפש למרים הנביאה, ואז היא אמרת לי, כן, אני אהיה עם בקבוק ומוצץ, והתניקי אותי כל היום. אוקיי, הבנתי. היא לא ממש התכוונה למרים הנביאה, למי שלא הבינה. התכוונה למרים אחרת. אז כשתהיי קטנה, סתם, כשתהיי גדולה. זה כל הזמן אנחנו גדלות מול ריבונו של עולם. אבל אני חושבת שזה גם משהו מאוד חזק של אסתר המלכה, שהיא ממש שמה את הציר הזה. נכון, לא אכפת לה כלום ממה שקורה מסביב. היא בכלל לא נמצאת שם. אלי, אלי, למה עזבתני? היא עומדת בתוך הקטסטרופה הזאת. את מי היא רואה? את ריבונו של עולם. היא בכלל, כאילו טכנית, היא בכלל לא רואה את החשבראש. היא רואה רק אותה מול הקדוש ברוך הוא. אבל זה ממש הציר של החיים שלנו, ונכון, זה עבודה, עמיה. מה כתוב? פעם היה כתוב פה אדם לעין, הנה כתוב פה. אדם לעמל יולד. דווקא נחמד לעמל, יש בזה צדדים נחמדים. אפשר לקחת חופש מדי פעם. טוב, אז הלקוח הבא נלמד בעוד שנתיים. סתם, לא, בעוד שבועיים.